פרק 34 של הפודקאסט המרוץ לדירה, איתכם שוהם לוי וימית אפריאט, יועצת משכנתאות ומייסדות התאחדות יועצי המשכנתאות. ימית, שלום, מה נשמע?
היי, שוהם, מה נשמע? מרגיש לי כאילו רק אתמול היית פה. כן. והנה, עבר לו שבוע.
כן, מקליטים בתדירות גבוהה.
יש לנו מלא ערך ודברים מעניינים להעניק.
לגמרי, לגמרי. אז היום אנחנו פה עם אורית בן ארצי, מלווה משקיעים בישראל, בעיקר באזור המרכז. אורית, שלום.
שלום.
הצליחה להפתיע אותך שזה באזור המרכז, אה, שואב?
מאוד, מאוד, מאוד.
אתה אומר אני, כאילו, מה, פריפריה צריך, אנשים במרכז מסתדרים בעצמם? זה ה-state of mind?
לא, לא רק מסתדרים בעצמם, זה כאילו אין תשואות, שוב, אני חושב, מה שאומרים כל הזמן, שיש תשואות נמוכות, אבל התשואה על ההון ועליית ערך היא גבוהה.
למרות שאתה יודע שבין 2017 ל-2021, תל אביב הייתה עם התשואה הגבוהה ביותר, ועמדה לממוצע של 16%, לעומת כל שאר ערי המרכז, צפון והפריפריות.
מפתיע מאוד.
נכון, בדיוק בדקתי את הנתון הזה לפני כמה זמן, כי עברתי הרצאה בנושא על שוק הנדל"ן בישראל, ודווקא תל אביב עמדה ל-16%, שזה האחוז הגבוה ביותר. המרכז מאוד מאוד מפתיע, כי גם התשואות שלו, זאת אומרת, נכון שהצועה הפירותית השנתית היא יחסית נמוכה לעומת שאר המקומות, בטח לעומת הפריפריה, אבל כשאנחנו חושבים מה הצועה העונית לטווח הרחוק, אז המרכז ממשיך לעלות.
טוב, רגע, רגע, ישר אנחנו במספרים, וזה אורית, תציגי את עצמך באיזה 60 שניות.
להפך, זו הייתה הצגה עצמית מעולה, לא?
כן, איך הגעת לזה בכלל? מאיפה זה?
אז אני אורית בן ארצי, אני מנהלת את אומיז, אני מלווה משקיעים ומשקיעות באזור מרכז הארץ. אני הגעתי, אז אני מתעסקת בנדלן כבר הרבה שנים ככה בחיי, ואני החלטתי שהסיפור הזה מאוד מאתגר שאנשים יוצאים לדרך וצריכים גם לנהל את אנשי המקצוע וגם לחפש את את המקום עצמו ולהבחן אם הוא בכלל המבנה מתאים להשקעה וכל הדברים האלה, אז בעצם יצרתי איזשהו one stop shop.
אפשר לקרוא איזה ככה, גם one stop shop.
כן. שבעצם אני מוצאת בשבילם את הנכס, מנהלת את השיפוץ קוסמטי אם צריך ומוצאת סוחר. לקחתי את המודל באמת משוק ההון, שבו פשוט יש מישהו שמנהל לך את ההשקעה, אתה נותן לו את הכסף, והוא הולך ומתן לך את ההשקעה הנכונה ביותר בשבילך. אז נכון שזה לא בדיוק אותו דבר כמו שוק ההון, כי באמת אדם צריך לבוא ולחתום על החוזה, ולהוציא את המשכנתא, וכל הדברים שהוא כן בסוף נדרש
להתעסק בהם
ב-2-3 עצירות בדרך. אבל בסופו של דבר, המטרה היא להקל, כי יש לא מעט אנשים ש, כמו שוקון, לא מעוניינים להתעסק בזה.
אחורית, יש לנו תקציב X, אנחנו רוצים אזור Y, ואת יוצאת לחפש לו את העסקה האולטימטיבית, בהתאם להגדרות שהוא ככה הנחה אותך?
כן, בעצם אחרי קביעת התקציב, אז אני מאתרת לו בעצם את הערים והשכונות הכי מתאימות לתקציב שלו באזור המרכז. אחת מההתמחויות זה בעצם מחקרי שוק, שנרחיב על זה קצת אחר כך, אבל איך אני בודקת אזור והפוטנציאל שלו, ופוטנציאל גדילה שלו. ואז בעצם הוא בוחר מתוך האפשרויות איפה להשקיע, ואני הולכת לאתר את הנכס. הבחירה בסופי של המשקיע.
כן, מגניב. אני רוצה לספר לכם שלאחרונה מגיעים אליי למשרד אנשים עם הון עצמי לא מבוטל. אני מדברת איתכם, שואם, על מיליונים. זוגות צעירים שבאים עם 3.5-4 מיליון שקל ורוצים לקנות נכסים ב6 מיליון שקלים. ואז אני אומרת להם, חבר'ה, תגידו, למה שלא תקנו בית קטן יותר, לא אגיד צנוע יותר, לא בהכרח, אנחנו מדברים פה על באמת עסקאות של מיליוני שקלים, ותשקיעו את הכסף, תשקיעו בנדלן. ואז עולים כל החסמים, עולים הפחדים, עולים התאיות, ורוצים ללכת, הם כאילו הולכים על 6 מיליון שקל נכס, עם 2 מיליון שקל משכנתה, וזה מבחינתם כאילו עכשיו מה שהם רוצים. מה, איך את מתמודדת עם זה? שבאמת לבן אדם יש ככה סכום כסף לא מבוטל, וכל הפחדים והחסמים האלו.
הסיבות לחסמים הן יכולות להיות ממש אינסופיות. צריך לזכור שלפני כמה זמן שאלתי באיזושהי סדנה שהעברתי, איזה מסרים קיבלתם מההורים שלכם או שגדלתם כילדים על כל העניין של נדלן. וככה, התחלו כך הבינו מה אני רוצה בכלל, והתחילו עכשיו אמרו, רגע, כאילו, זה היה תמיד בית קבוע כזה שגדלתי בו כל חיי, שההורים אמרו דבר ראשון, תשיג נכס, תשיג בית, זה הדבר הכי חשוב שיש. שלא כל כך התעסקו, גם אם נגיד היה מישהי סיפרה שסבא שלה מסתפר פתאום היא קלטה תוך כדי השיחה הזאת, שהוא היה משקיע במלא אדמות, אבל אף אחד לא דיבר על זה, ובזכותו עד רמת הנינים, כאילו יש להם רווחה כלכלית מאוד משמעותית, אבל אף אחד לא מדבר על זה איתם כל כך, אז גם מסרים לך התחילה שבכלל גדלתי למה זה בכלל להתעסק בנדלן, ואיך אני צריכה להתייחס לזה, הם מאוד משפיעים, והרבה פעמים כן, המסר הוא קודם כל תקנו את הבית, תהיו מסודרים.
אני לא אומרת להם לא לקנות בית מגורים, אני אומרת להם רק תחלקו את הכסף הזה בצורה אולי מיטבית יותר.
כל דבר אחר מגיע כבר לחינוך פיננסי ולחשיבה שהיא תכנונית מבחינת עולם ההשקעות ודברים כאלה שפחות היו מדברים על זה, לתכנן את התחום הזה, אם שזה בכלל לגיטימי לדבר על זה, להגדיל את ההון, לחשוב את החיים הפיננסיים שלי. לא דיברו איתנו כל כך על הדברים האלה, בטח לא עם בנות.
בדיוק, אני רוצה להתעכב על ה... אמרת פה משהו נורא מעניין, שסבא שלך קנה קרקעות?
לא שלי, אחת המשתתפות בסדנה סיפרה על זה.
ואצלך זה לא הגיע משהו ממשפחה ש...
אצלי...
מה הסביבה התומכת שלך? זה מה שמעניין.
אצלי גם היה במשפחה, אבא שלי היה מתעסק בנדלן הרבה שנים בתאילנד, עוד לפני שמישהו בכלל חלם על תאילנד או חשב...
שבכלל, אני מכיר רצות, אומרים, תאילנד עוד לא שמעתי. זה,
נכון.
זה חדש.
זה אוקיי. לפני שבכלל תאילנד הייתה טרנד לטוס אליו לחופשה אפילו, ככה.
כן.
אז הוא היה מתעסק שם בנדלן, וזה בהחלט היה מעורר השראה ומלמד. ובמקביל אימא שלי, שממש הייתה עם תכנון נדלן כביטחון ושמשהו
שהוא... לבית שלכם.
לבית שלנו ולילדים, היא ממש חסכה כדי שלנו יהיה את הביטחון, ודיברה על זה כמשהו שמבחינתה...
חסכה כאילו לאון עצמי לכל ילד?
כן, זאת אומרת, אמא שלי עבדה במשרד החינוך במשך קרוב 30 שנה, והיא לעולם לא יצאה לחופשה, ותמיד את כל הקרנות השתלמות שלה בעצם נתנה לנו כירושה, בשביל שיהיה לנו לקנות איתם בית.
רגע, היא בחיים?
וואו, כן, איזה כרפה.
ירושה אמרת.
לא, ירושה מבחינתה כן. של, כאילו, אני אוספת את זה, בשביל שאני רוצה לדעת שאתם שקטים, שאתם
אז
מסודרים.
אז קיבלתם כבר את הכסף הזה? או שזה מחכה עוד?
לא, לא, כן, בזכותה היא בעצם... אפשרה לנו בעצם את האוויר הראשון לנשימה.
אני גם עובדת בזה כבר מהיום, שכבר בגיל 18 כל אחד מהבנים שלי אני אוכל לקנות לו דירה. לעזור לו לקנות דירה.
וואי, וואי, זה... כן. צריך ממש להצמיד את הכסף, כי להדביק את המחירים.
כן,
זה...
כן, אני על זה, בכל כן. הכוח.
בדיוק הייתי בדילמה, בגלל שיש להם זמן, על האם דווקא לקנות את זה כאיזושהי אדמה. להגיד, יאללה, קחו 20 שנה, זה כן. מה שחסכתי לכם.
זה גם יכול להיות
רוצים
מעניין.
למכור, תמכרו, רוצים לחכות שיש שם בית, כאילו מה שאתם רוצים, זה שלכם. עוד 20 שנה, שהם כאילו כבר יהיו גדולים, ואולי יצטרכו את זה, זה יהיה בטוח שווה... משהו. זה גם סוג השקעה מעניין בנדלן לילדים.
לגמרי.
כאילו אם לאסוף את הכסף, כי גם ככה עוד 20 שנה, הערך שלו...
כן,
לא, כי הערך שלו יהיה אחר עוד 20 שנה כשתתני להם. קיצר, זה גם הייתה מחשבה מעניינת שהייתה לי לאחרונה.
נחמד. ואוקיי.
אבל רציתי, זה התחיל לדבר על הדברים שכאילו יוצרים את הלמה בעצם הם לא הולכים לכיוון של ההשקעות. זאת אומרת, עם כל ההון הגדול שהיה, אז בעצם זה... יש הרבה דברים שיכולים לייצר לזה איזשהו חסם, מלבד כאילו הדברים שאמרנו שכאילו גדלתי עליהם והמסרים, אז יכולים להיות המון חסמים של איך מנהלים את זה, ותחושה של קבלת החלטות, ותחושה של אחריות, של רגע, אני מנהל את ה... זה לא רק איזשהו מעסיק שנותן לי כסף ואני חוסך אותו, אני צריכה עכשיו לנהל עסק, נכון? זה לנהל עסק, נכון? כן? תחושת האחריות, ואיך אני יודעת שאני עושה את ההשקעה הטובה והחכמה.
והתמודדות עם סוחרים, ו... אני כל הזמן שומעת את זה. גם האנשים שהייתה להם התנסות פעם אחת בחיים בהחזקה של נכס, לא, זה היה לי כאב ראש והסוחרים וככה וככה וזהו, ועכשיו הם לא רוצים לנסות שוב אפילו, למרות שזה אחד הדברים הכי מקדמים בחיים, שיש לך עוד נכס להשקעה והערך שלו הולך ועולה. עכשיו, אני לא מלווה משקיעים, אני רק כמה לתת להם איזושהי הכוונה, אבל נשמח שתציידי אותנו ככה בכמה טיפים, באמת, איך להתמודד עם זה, איך להתגבר על החסמים האלו.
אז אני חושבת שדבר ראשון, חלק מהעניין הזה של החשיבה הפיננסית-כלכלית שלי היא כן להתחיל לכלי הכי חזק ביניי, או כן להגיד מה המטרה שלי. כי ברגע שאני כן מחליטה מה המטרה שלי, היא ממש מצפן בשבילי לצעוד קדימה.
אז הגדרת מטרות, שלב ראשון. כן?
כן, והגדרת מטרות היא מאוד קריטית, כי לצורך העניין לא מעט חבר'ה שנכנסים להם לשוק העבודה, אחת המטרות שלהם היא להיות בעצמאות כלכלית, תוך 10-15 שנה לצאת לעצמאות כלכלית.
באמת?
חשבתי את הרציני.
לא, לא, כשנכנסים היום אנשים, לא אני מתכוון, לא, אני לא ציני. כשפעם, כשאני נכנסתי לעבודה אחרי תואר ראשון, מי בכלל דיבר על זה?
אז היום המודעות הולכת וגדלה.
לא,
אבל
אנחנו של צעירים בגדי 26, בני 25, לדבר על עצמאות כלכלית.
אתה לא מבין כמה שהיום המודעות גדלה לזה, עם כל הרשתות החברתיות, והשיח על כסף נהיה אאוטר, כאילו, כל היום אני רק שומעת מאנשים צעירים, בני 25 ו-6, אחותי בת 26, ואני שומעת כמה היא פתאום פתוחה לזה, והיא רכשה נכס להשקעה עכשיו, והיא ישיבה עם יועץ פנסיוני, והיא גילתה את העולם של האחוזים נו? מהדמניול, והיא מגלה עולם, היא והבן זוג שלה, ואני שומעת את זה מהמון זוגות צעירים.
לא, אני אומר כאילו, בסדר, זה בסביבה שלנו, שאנחנו רואים בקבוצות פייסבוק, של הידע שווה כסף, חופש כלכלי.
כן.
אני אומר כאילו, אם אני לא חייב איזושהי בועה, זה כמו ש... כן, שיש את כל הסטארט-אפים וההייטק, והם כל הזמן מדברים על הטסלות והגלידות.
כן.
אני אומר, בוא נה חברה, אתם חייבים איזה בועה. ואז אתה כאילו, כל פעם אתה עובר מבועה אחרת, אבל בסוף כל הבועות האלה הם...
אבל הם ממש גדלים לזה שהם מבינים שהם לא חייבים לעבוד עכשיו 40 שנה. הם לא חייבים. ואם את מנהלת את זה נכון, ומתכננת את זה נכון, וחושבת את זה נכון, גם אנשים עם בלי און, עם און מאוד מינימלי, אם זו המטרה, אבל זו צריכה להיות לצורך העניין, זו דוגמה למטרה, כן? וכשאת באה להגיד עצמאות כלכלית, או הגדלת און לצורך העניין, אז זו שאלה מאוד טובה, איך את משקיעה את הכסף שלך בנדלן, והאם את עושה השקעות שבעצם יניבו תשואה גבוהה יותר, או שהמטרה שלי היא שיהיה לי בית ואדמה, שזה מטרה, זאת אומרת, אני לא אומרת זאת יותר או פחות. כל אחת מהן היא מטרה חשובה ונותנת מענה למה שלאדם צריך, אבל בית לאו דווקא יביא לי את התשואות הכי גבוהות לטווח ארוך, ולאו דווקא יגדיל את ההון שלי משמעותית, ולאו דווקא בעצם...
בית מגורים.
בית מגורים, כן. לאו דווקא ייתן לי את העצמאות הכלכלית שאני רוצה.
נכון.
ואם אני דואגת לילד...
של הזוג שרוצה לקנות בשישה מיליון שקלים בית.
נכון, אבל אז... עכשיו צריך להגיד שזה בערך על אנשים שבאמת נגיד או נכנסו לתחום ההייטק בשנים מאוד מוקדמות לחיים והצליחו בתקופה יחסית צרה לצבור און מאוד משמעותי ששפו להם וזה גם בעצם איזושהי קבוצה שקיימת היום של משקיעים בשוק הנדלן.
אז הנה נקודה מאוד מעניינת, כמה מהם באמת הם הייטקיסטים עשירים שמגיעים אלייך שעשו אקזיטים, כל הזמן מדברים עליהם, יש דבר כזה?
אני לא חושבת שזה עניין של... הייטקיסטים עשירים, אני חושבת שזה אנשים שנכנסו לשוק העבודה והתחילו מאוד מהר להרוויח הון מאוד משמעותי, שבעצם לעומת ההוצאות שהיו להם באותה תקופה בחיים, אז היה פער לזכות, נקרא לזה ככה, והם הצליחו באמת לצבור הון מאוד משמעותי, ואחר כך באמת עם כל מיני אופציות ודברים כאלה, לא מעט אנשים בגילאים יחסית צעירים, בעצם נמצאים עם הון מאוד משמעותי של מיליונים, וזה אנשים שלפעמים לאו דווקא רוצים עכשיו להחליט איפה הם רוצים לגור, אז הם כן רוצים לנתב את זה להשקעות נדלן, ורוצים כן לפזר את זה בין שוק ההון לשוק הנדלן, ויש להם מספיק לגם וגם וגם וגם, כי בעבודה שהם עובדים בה, אז היא מושקעת בשבילהם בבורסה בעצמה, וזה מגדיל את זה, והכסף שלהם באמת לא מפסיק לעבוד, והם רוצים לפזר את זה, והם מתחילים עם הון ראשוני, שהוא לא... 150, 200, 300, 400 אלף שקל, הם מתחילים עם און ראשוני של מיליון וחצי, שהם מביאים, אוקיי? בלי המשכנתא.
זה מטורף.
כן, וזה דור ש... וזה שפה, כאילו, אתה יודע, מדהים להם על החוויה.
אנשים מתחת ל-40, אנשים מתחת ל...
כן, כן. כן, שהתחילו את שוק העבודה בשוק ההייטק וצמחו שם. וזה חוויית חיים אחרת, והיא מדהימה. והם באמת רוצים לעשות, גם להשקיע. והמרכז זו השקעה מדהימה, לא פחות מפריפריה ומרכז. היא פשוט מתנהגת אחרת, כן? אני אשים איזשהו הון, נגיד אני אשים הון בבת ים, כן? אז אני מלכתחילה, ההון שאני צריכה לשים הוא הרבה יותר גבוה. אבל זה לא אומר שהצועה שכשהרכבת הקלה תיפתח, ובעצם מהעיר שעוברת התחדשות עירונית מועצת מאוד, תשתנה וישתנו פניה, זה לא אומר שהצועה שלי תהיה פחות טובה מחיפה.
אז הנה, אבל אומרים, מה, 2% צועה בארץ, גם אני שומע את זה...
השנתי. לא העוני, העוני,
כן, כן, כן,
נכון.
הסחירות, מה זה, זה בכלל לא יכול לחסות לי את ההוצאות, אני יכול בשנה מסוימת להפסיד. איפה המס רכישה, נגיד? כאילו, 8% מס רכישה, 2%, אני צריך, כאילו, אני באמת מאתגר אותך שאלה, שאני מניח שאת שומעת מהקרקע. איך מתמודדים עם זה?
בסופו של דבר, צריך להגיד שכל ההסתכלות על ההשקעה היא אחרת. א', כי באמת, שוב, המרכז עדיין עושה את התשואות מאוד גבוהות, גם ביחס לפריפריות. כמו שאמרתי לך, והתחלתי את השיחה שלנו בזה, שעדיין מ-2017 עד 2021, תל אביב הייתה עם התשואה הגבוהה ביותר של 16%.
שמפתיע אותי עוד פעם מחדש.
שזה ממש לעומת, כן. ובסופו של... כי כן קוראים שם תהליכים שאנשים מחפשים לגור שם, יש שם תהליכי העיריות חזקות, התחדשות עירונית חזקה, הרכבת הקלה. קוראים שם דברים עירוניים שבאמת ממשיכים להצמיח ולהעלות את ערך ערי המרכז באופן שהוא משמעותי והוא משפיע. ובסופו של דבר צריך להגיד ששוב, אנחנו מתעסקים פה עם סוג משקיעים אחר, שה5%, 8%, זה דברים שלא שוברים אותם. כאילו זה בסדר לעומת כאילו מה שאני יכול להשקיע במרכז. עוד 50,000, עוד 60, בסדר. כאילו, אני מתמודד עם זה. זה לא מה שמפיל אותי. וזה פשוט סוג משקיעה אחר.
את מאתרת נכסים במחירים של מתחת למחירי השוק? יש לך את...
אני מאתרת בעצם זה מאוד תלוי ב... המציאת השקעה למשקיע תלויה בהרבה דברים. הפן הפסיכולוגי, נגיד, הוא גורם מאוד משפיע. תוך העניין, למה במרכז ולא פריפריה, אוקיי? למה לא 3 דירות בפריפריה באותו מחיר של המרכז? ואנשים האלה הם באמת אנשים שכשהם גם כשהם עושים את ה... או בכללי אנשים, כן? הם עושים את ההשקעה, יש להם כל מיני שיקולים שהם לאו דווקא הצועה הגבוהה ביותר. בכללי, לאנשים יש כל מיני שיקולים. נגיד שזה יהיה לי קרוב לבית, אפרופו הפסיכולוגיה, ושאני ארגיש שאני צריכה שנייה לטפל בזה, שאני צריך לטפל בזה, אז שזה יהיה רגע ויהיה לי בסדר. או שזה דירה להשקעה, אבל שאני כן אולי אומר שאם מתישהו מאיזושהי סיבה אני אצטרך, אז אולי אני אגור שם גם. כי זמני כזה, עד שהבית האמיתי שלי יהיה מוכן, או כל מיני דברים כאלה. וזה כל מיני שיקולים שלפעמים אנשים עושים, בזה שלהם שהם לאו דווקא השיקול הכי כלכלי שיש. ושיקולים רגשיים הם לגמרי מניע בתוך בחירת עושים, גם בית, בטח, השקעה, כל דבר אחר, זה...
ברגע זה שזה רגשי, זה לא רציונלי, לא? כי אני עושה טעויות רציונליות. ואז אני לא ממקסם את ההון שלי, או את הפרופיל סיכוי סיכון, לא?
תראה, נגיד את האמת, כן? להביא ילדים זה נורא לא כלכלי. לא, אבל אנחנו עושים את זה, כי לא כל ההחלטות שאנחנו עושים בחיים שלנו הן רציונליות וכלכליות. גם בני זוג שאנחנו בוחרים. לא עשינו להם מבחן כלכלי, וכמה הוא ימקסם את רווח הזוגיות לפני שבחרתי בו, כן? זה בסדר שיש החלטות רגשיות שמניעות אותנו, יש להם המון מקום, הם גם האינטואיציות שלנו, הם הנורות האדומות שלנו, זה טוב שהדברים האלה, הם ממקסמות את היכולות שלנו וגם מורידות אותם, וגם זה צריך להתמודד איתו. לא תמיד הכל הכי כלכלי.
אפילו כשאני בונה למשפחה או לאדם משכנתה, יש לפעמים מרכיבים אישיותיים. אם הוא אוהב סיכון, לא אוהב סיכון, אם הוא יוכל לשאת עלייה בהחזר החודשי או לא, כל מיני מרכיבים של אישיותיים לגמרי.
נכון, וצריך לקחת את זה בחשבון.
כל יום וכל צעד בחיים זה פוגש אותנו.
נכון, וזה בסדר. זה חלק מתהליך, זה חלק מההתמודדות. אם בסוף אנחנו רואים שזה מעכב, שזה מקשה עליי, נגיד אם אני באה לעשות את זה, לנסות לי בעצמי לעשות איזושהי השקעה או משהו כזה, ובסוף אני רואה שכל מיני דילמות וחששות ואתגרים מעכבים אותי, אז נגיד, לעזר באנשי מקצוע, זה אחלה כלי להתמודד עם זה שאני מתקשה לקדם את עצמי ולקבל החלטות. בכל דבר בחיים, כן? אבל בטח גם בהשקעות נדל"ן. ויש לא מעט כלים, אז אמרתי, מטרה זה משהו שיעזור לי להתמודד איתו, כשאני אבין בדיוק לאן אני רוצה להגיע ותוך כמה זמן, או זה, אז כל אחת מההשקעות שלי, זה ישפיע על איזה סוג השקעה אני רוצה
איזה
לעשות.
איזה סוג מטרות? בואי ננסה, נחשוב רגע. יש אחת שירצה להגדיל את ההון.
להגדיל את ההון, יש אחת שירצה עצמאות כלכלית. מישהו שירצה, השאיפה היא להגיע לבית למגורים.
הכנסה שוטפת אולי, חודשית, למחיה.
תזרים, נכון, אני צריכה תזרים. נגיד היה לי זוג שממש את כל ההון שלו שם על בית למגורים בלי משכנתה, כי הוא רצה את העוד 4,000 שקל האלה לתזרים כדי לזכור דירה גדולה יותר בתל אביב. הם רוצים לגור בתל אביב, הם רוצו פשוט דירה גדולה יותר, אז הם היו חייבים את זה לתזרים באותו זמן.
אז זה היה שווה להם לקנות דירה לעצמם בתל אביב כבר?
לא, כי זה היה גבוה יותר.
לא ברמה שהם רצו לחיות.
לא ברמה שהם רצו לחיות, וגם הם עוד לא היו בטוחים איפה הם רוצים להתמקם. כאילו, תל אביבי כזה עד שהם ימצאו אותה, ובעיקרון אחר כך השאיפה היא להגיע לכזה רעננה, עוד השרון כאלה.
כן, רוצים להיות נוודים.
זו השקעה צריכה להתאים למטרה.
נכון, אז זה יכול להיות אגב רק לילדים. אני אעזבו אותי, אני אהיה בסדר, אני רוצה לחשוב לילדים. ואז אני אקנה איזושהי דירה או משהו כאילו בשבילהם, או האדמה, מה שאמרנו כדוגמה. יכול להיות שאני שואפת להגיע לדירה למגורים, ואז יהיה פה שילוב של הגדלת העון בשביל להגיע לדירה למגורים. זאת אומרת, יש הרבה סוגי מטרות שבגינם אני יכולה להתחיל לעשות את ההשקעות שלי.
ואז יושב האדם והוא קצת מבולבל, כי הוא רוצה הכל מהכל.
נכון.
רגע, איך אני מתעדף את זה?
נכון.
מורכב.
נכון, ואז זה בסדר שבו, זאת אומרת, חלק מהעניין של גם אפרופו כלים להתמודדות בכל התהליך הזה, זה גם לעזר באנשי מקצוע, גם להתייעץ ולשתף את החששות, את הפחדים, גם ליצור לעצמי איזשהו מישהו שאני עושה את זה איתו אולי, את התהליך הזה, בין אם זה השותף שתופעה לחיים, בין אם זה שלומת קבוצות פייסבוק וחברים שאני יכולה בעצם, יאללה, בואו ביחד, נצא עכשיו, נחפש שתי דירות להשקעה ולא יודעת מה, כן? יש הרבה דרכים בעצם לעזור לעצמי באיזשהו מעטפת שיכולה בסוף להביא אותי לכדי
יופי,
השקעה.
יופי, הגדרתי מטרות, איך עכשיו זה עובד? את הולכת איתם לחפש דירה?
לא, אני בעצם עושה את זה בשבילם, מבחינתי הרעיון הוא גם איזה, אני עובדת עם לא מעט אנשים שהם בעצם גם לא מעוניינים להתעסק בזה או עסוקים מדי בשביל להתעסק בזה, ואני הולכת לאתר בשבילם את הנכס. הם אמורים, מי שרוצה, כן, הרוב רוצים, אבל לבוא לראות את הנכס כשמצאנו בעצם נכס שהוא רלוונטי, הם לא יבואו איתי לכל נכס אופציונלי, זאת אומרת, רק כשנראה שזה הדבר שהם מתכווננים לסגירה. כן, אז הם יבואו לראות, ליווי לקראת החתימה, אני מנהלת שיפוץ קוסמטי, במידה ונדרש, לא תמיד נדרש, ומציאת הסוחר הראשון.
אורית, אם אני רוצה לעשות את זה לבד,
אז אני ממש בעד. אני חושבת שלצאת למסע כזה לבד, זה יכולה להיות תחושה, בלי קשר לכאילו זה, אני חושבת שזה עצם זה שאני חושבת את את העולם הפיננסי שלי ומתכננת אותו ולוקחת עליו אחריות ויוצאת למסע כזה, זה כבר צעד שהוא משמעותית מדהים. אני כן ממליצה ללמוד ולקרוא, יש לא מעט דברים חינמיים וערוצי יוטיוב וכל מיני דברים כאלה.
יש המלצה קונקרטית על משהו שלא הוריד עכשיו?
שוב, זה מאוד תלוי איזה סוג השקעה ראשונית אני רוצה לעשות. אני חושבת שיש לא מעט ידע באמת פשוט שהוא קיים, ובעצם השלב הראשוני שאני צריכה לעשות זה אחד להגדיר תקציב, אפשר או בעזרת כאילו איזשהו יועצת משכנתאות או מישהו כאילו איזושהי עזרה ראשונית של כאילו כן להבין מה התקציב שלי שאיתו אני עובדת, ואז באופן עצמי אני יכולה לצאת בעצם לאיזשהו מחקר שוק, להתחיל להבין בתקציב הזה איפה בארץ, באיזה ערים ושכונות יש דירות שאני יכולה להתחיל לחפש. ברגע שאני מאתרת בעצם את האזורים, אז אני צריכה להתחיל לבדוק את סביבת הנכס, אנחנו קוראים לזה במחקר שוב. אני צריכה לראות מה קורה מבחינת האוכלוסייה, שזה בעצם פוטנציאל המשקיעים, הסוחרים שלי, מה הפרופיל שלהם. אני רוצה לבדוק בעצם תהליכי התחדשות עירונית, שאני יכולה לראות את זה באתר של העירייה וגם...
מה לבדוק שם?
באיזה שכונות מתוכננות התחדשות עירונית, זה מידע שהוא לרוב ממש נגיש, או בכל מיני תוכניות טאב הממשלתיות, או גם היום רוב הערים והרשויות המקומיות מפרסמות את הידע הזה, וגם יש להם מחלקה של התחדשות עירונית, שאפשר פשוט או הנדסה, להרים אליה טלפון, ליצור קשר, להגיע לפגישה ולהבין מה מתוכנן.
כן, הם נותנים ככה פגישה אחד על אחד את המידע הזה.
זה ידע נגיש לציבור, בעצם עירייה.
הם משקיעים זמן באנשים שמתכננים לרכוש עכשיו דירה בבת ים, וישאלו כל מיני שאלות ו... כן,
אני רוצה להאמין שכן, כי זה מה שהם אמורים לעשות. בואי נודה שזה כנראה משהו אישיותי. אני נתקלתי בכאלה שאמרו לי...
לך התחפשי.
כן, ונתקלתי בכאלה שכן הבינו שחלק מהעניין, מה שבתפקיד שלהם במועצה זה לשרת ציבור, וזה ידע שאמור להיות נגיש לציבור. אז אני כן רוצה לבדוק את הליכי ההתחדשות עירונית, את התוכניות של תחבורה ציבורית או כבישים, דברים שיכולים לקרות, נגיד... התכנון של הרכבת הקלה והמסלולים שלה.
אני כן... רגע, פה יש דברים שאת מגלה ואת אומרת, וואו, עליתי כאן על משהו, אני הולכת עכשיו לקחת כמה משקיעים לאותו אזור, יש פה איזה פוטנציאל, ויש לי פה איזה אס שסבירות מאוד גבוהה ש... שפיצחתי כאן משהו. זה קורה?
יש אזורים שהם כן מתגלים כמעניינים, ואני כמובן אמליץ עליהם במחקרי השוק שאני מציעה, אבל צריך להגיד שוב, אני עובדת לפי תקציב, וכל אחד זה התקציב שלו. בתקציב אישי, האפשרויות הן אישיות. זאת אומרת, גם אם מצאתי משהו נורא מעניין, והתקציב הוא אחר, אז זה לא עוזר שהוא מעניין, כי זה לא בתקציב. אז בהיבט הזה, זה מאוד תלוי בבן אדם ובתקציב וביכולות. ברגע שיש משהו מעניין והוא בתקציב, אני אציע תמיד, ואני גם ממליץ בחום לאנשים. אבל כמו שאמרתי, יש אותם ואת הדברים, את הצד הפסיכולוגי הרגשי שלהם, שלפעמים כן יכול להשפיע על הבחירה הסופית. ואני חושבת שאחרי שאנחנו עושים באמת את הדברים האלה, אז אני ממש צריכה לבדוק מה שאמרתי, את הסביבה, את האוכלוסייה, בתי ספר, מסחר, תעסוקה, מה קורה מסביב שיכול בעצם להמשיך להעלות את הערך של האזור הזה.
אוקיי, ומה בעל הערך למשל? רכבת קלה אמרנו.
אמרתי, אז כל מיני תהליכי תחבורה ציבורית, התחדשות עירונית, אם יש אזורי מסחר גדולים שהולכים להקים, או בעצם כבר קיימים ויכולים להמשיך להביא אוכלוסייה טובה וחזקה לאזור, כדי כן להמשיך להביא...
מקומות עבודה גם, לא?
כן. לצורך העניין, אני אקח את קריית גת, שעכשיו מכפילה את אזור התעשייה שלה, שאמור להיות תעשיית אי-טק, והיא כן מכוונת להיות איזושהי נקודת, ממש בהגדרה, נקודת אמצע בין באר שבע לתל אביב, שמביאה אוכלוסייה טובה ואיכותית, שגרה שם באזור, היא בנתה שכונה חדשה, שלמה, ענקית, שבאה לתת מענה בעצם לסוג אוכלוסייה מסוים, שהיא רוצה שימשך ויגיע לאזור, באופן מאוד מאוד מודע. עיריות ומועצות מקומיות מתחילות לחשוב את זה ולתכנן את זה, מי יגיע, איזו אוכלוסייה תגור אצלי, מי אני רוצה להביא, וצריך לחפש את ההזדמנויות המעניינות, הטובות, ולעשות פשוט, מה שאמרתי, את מחקרי השוק, כדי שזה להצליח לעלות על זה. ואז להתחיל להסתובב.
זהו, יש לי לקוח שממש מנסה לעשות את זה לבד. הוא שולח לי ימית, כמה ימים אני חושבת שאני צריך לקחת חופש. אין לי תשובה לזה.
נראה לי אם הוא צריך לקחת חופש, זה כבר לא נכון, למה? אז אתה כאילו, אתה יוצא מהעיסוק שלך ומה שאתה מומחה בו, ולך
בשישי. אבל הוא עכשיו חדור מטרה, הוא רוצה למצוא נכס להשקעה, והוא מבין שיום שישי ללכת לראות 2-3 דירות, זה עדיין לא משרת אותו, אז הוא אומר לי, ימית, כמה ימים? עכשיו, אין לי תשובה לזה, אורית, יש לך תשובה לכמה ימים אפשר... צריך להשקיע במציאת הנכס?
אז אני חושבת
מה יהיה ריאלי, מה יהיה כבר מתפזר מדי, מה יהיה כבר מאבד את הכיוון?
זה נורא מעניין מה שאת אומרת, היתרון, כמו שאמרתי קודם, בלעשות את זה באופן עצמי, זה מה שאמרתי קודם, זה חוויה לקיחת אחריות ולקדם את עצמי באופן שהוא באמת מדהים ולא משתמע לשתי פנים. אני חושבת שגם זה ממש, אבל כן צריך להבין שיש פה השקעה של זמן, של אנרגיה, של למידה, שצריך בדיוק כמו שאמרת, לחשוב אם זה באמת אפילו כלכלי לי לפספס את ימי העבודה האלה.
לא,
בעיניי,
זהו.
כי זה עולה כסף. כן, יום חופש עולה כסף.
זהו, בדיוק. לא רק זה, אני הולך לחופש כלכלי. לא ספציפית על הבן אדם שאלה, אני סתם אומר כאילו, בתיאוריה שלי, בחשיבה שלי, אני חושב על חופש כלכלי, ואז אני מוותר על החופש שלי בשביל להגיע לחופש כלכלי, ואז יש פה איזשהו חוסר היגיון בעיניי. כאילו.
נכון, וזה באמת, ויש פה אתגר מאוד גדול, כי בסוף צריך להשקיע. מישהו שעושה את זה באופן עצמאי, אני לצורך העניין מסכימה, מציעה לראות מינימום 10 דירות.
מינימום 10 דירות.
מישהו, זה לא המקצוע וואו. שלו, כי את חייבת שנייה... את חייבת לייצר את ההשוואה, להבין את הפוטנציאל, וקשה לעשות את זה כשזה לא משהו שהעיסוק שאת עושה ביום-יום. ואת צריכה לראות כמה אופציות, כמה אפשרויות, להבין בעצם מה אני יכולה להשיג באותו סכום, כן? כי באותו סכום לפעמים יש אזורים שאני יכולה להשיג, למצוא דירת שני חדרים, ואיכשהו פתאום גם למצוא דירת שלושה חדרים, כי זה סכום מין, כזה יש מקומות שההבדל של ה-100,000 שקל האלה יכול להביא גם את זה וגם את זה.
בוא נתת נקודה מעולה. האם דירה למשפחה או דירה לבן אדם יחיד או סטודנט? בעיניים שלי, עדיף לקנות דירה שמתאימה למשפחה, כי משפחה תישאר יותר שנים. לא, אני צודק, לא צודק.
אז כמו שאמרתי, חלק ממחקר השוק שצריך לבדוק, זה מי האוכלוסייה הפוטנציאלית שאני רוצה להזכיר לה את הדירה, וזה גם יש פה עניין, שוב, פה גם קצת נכנס עניין אישיותי, כי אפרופו תשואות או דברים כאלה, זה איפה אני מוכנה, אפרופו הסיכון, להשקיע, אם מי אני נוח לי, לא נוח לי, רוצה, לא רוצה לעבוד. יש, אם אני מחפשת דירה להשקעה באזורים של דתיים, אז אני צריכה לוודא, נגיד, שיש נקי הורים, כל מיני דברים שצריך לקחת בחשבון, כשאני מנסה להבין, מי הבן אדם שאני מחפשת בשבילו דירה להשקעה.
סטודנטים.
מי הסוחר שלי?
כן, מי הסוחר שלי?
ככה אני צריך חשוב. בטח, זה חשוב מאוד.
כן. לא, אני אומר, הרבה אנשים, הם אומרים מה מתאים לי. הם לא חושבים מה מתאים הסוחר שלי. שזה טיפ מאוד חשוב. אני בטוח שהרבה עושים את הטעות הזאת.
יש לי לקוח שעכשיו...
זה נראה לך טריוויאלי, אני בטוח.
לא, יש לי לקוח שמזכיר עכשיו נכס לסטודנטים, והוא רק מחכה שהם ייצאו ושתיכנס משפחה, כי הוא התעייף מה...
ברור, זה בדיוק
כמו שאני אומר. תחלופה הזאת, ומהכאבי ראש, והם מבלבלים לו את המוח.
זה זרוע גבוהה יותר, אבל זה קשה.
כן, זה זרוע גבוהה יותר, והוא מוכן לוותר על זה, לטובת משהו יותר שקט ופחות התעסקות.
וזה גם החלטה.
כן.
ממש.
זה בדיוק העניין של מה שאני אומר על סטודנטים.
כן.
כן, גם חבר'ה שאני מכיר הרבה שנים עשו את זה בבאר שבע, והם אמרו שהם פחות... לא שהם לא אוהבים את הסטודנטים, כן? זה לא, זה ממש לא העניין. הם פשוט מנהלים סוג של, דירה להשקעה בסוף זה סוג של עסק או סוג של השקעה. הם רוצים למקסם את התשואה שלהם. וקהל של סטודנטים הוא פחות מתאים. הוא עוזב באוגוסט, הוא נכנס באוקטובר, הדירה ריקה 3 חודשים.
נכון, אבל בסוף הם מביאים גם את התשואה הגבוהה יותר, אז זה באמת בסוף מה המטרה שלך ועם מה אתה מוכן להתמודד בשביל להגיע אליה. המטרה היא מצפן קריטי בכל התהליך הזה, תמיד, ואנחנו תמיד נחזור אליה. כי אם אני מוכנה לשאת את זה שיש פה חלופה, כי התשואה היא משמעותית גבוהה יותר, זה לא משתמע לשתי פנים, כן? היא תמיד תהיה גבוהה יותר עם סטודנטים, אבל זה דורש איזשהו תשלום מחיר.
מבין למה, נכון? כי יכולים להיכנס לך בדירה 2-3 סטודנטים, כל אחד משלם 1,500-2,000 שקל, לעומת משפחה שתשלם לך 4,000.
כן, כן.
אז התשואה היא גבוהה יותר, אבל ההתעסקות היא גם הרבה יותר.
כי הם רבו, אז הוא יוצא תוך שנה, וזה לא יסתדר, והדינמיקה זה, ואז היא מצאה
חברה. שלא נחליט, לא נפחיד, לא, לא.
מצאה חברה, והוא עובר לדירה שלה.
שלא נפחיד את המשקיעים שבוחרים בהשקעות סטודנטים.
להפך, אנחנו פשוט רוצים להבין לאן אני... ושוב, כי התשואה היא גבוהה יותר, אבל זה
שאתה אומר, טוב, איך אני פותר את זה בשביל שתישארו פה, תגיד לי.
או חברת ניהול, גם אפשר להביא חברת ניהול.
כן.
היא גם?
איפה יש חברות ניהול?
חברות ניהול יש בשפע באמת, בלי פרוסות בכל רחבי הארץ, ואם מישהו לא רוצה להתעסק בזה בכלל, הוא יכול לפנות.
את עובדת עם חברות ניהול?
הוא יכולה גם להפנות לחברות ניהול, וזה באמת עניין אישי, כן? יש פה שוב עוד הוצאה, ואז כמה אני רוצה להתעסק, לחסוך את זה, או כל דבר אחר.
אני רוצה לשתף אותך באיזשהו חסם שלי אישי. יאללה. אני מאוד רוצה לקנות דירה נוספת להשקעה, וכל פעם שאני מתחילה לגשת לאקסל ולשחק עם המספרים, ויש את הנושא של המס רכישה, 8%, אני מתחילה עכשיו, רגע, אני יכולה לעשות משהו אחר, אני יכולה לשים את הכסף פה ופה ושם, ומתחילה לחפש כל מיני אלטרנטיבות על מנת לא לשלם את המס רכישה הזה. למרות שאני יודעת גם בתוך תוכי, שבסוף יש לי עליית ערך, וזה אמור לחסות וזה, אבל עדיין זה מהווה עבורי חסם נכון להיום.
נכון. את צודקת. ואני חושבת שלשבת על אקסל זה אחת הדרכים כאילו כמישהי שמוכנה לעבוד עם זה לעומק, ולא כולם יש להם כוח לשבת על האקסל הזה ולתכנן את זה, אבל כן לראות, ואת רואה את זה כל הזמן שעליית הערך עולה, ואת יכולה להעריך פחות או יותר, נכון שיש הרדעת כלום, אבל ואת מסתמכת על מה שהיה, אבל לצורך העניין לפרוטוקול להעריך פחות או יותר תוך כמה שנים בעצם את מחזירה את זה, והאם זה שווה לך.
וגם יהיה לי מס שבח במחירה.
וזה גם בסדר, אבל לבוא ולהגיד שיכול להיות שזה, את צריכה לעשות השקעות מסוג אחר, שזה, וזה גם, יש לא מעט ערוצים והם לא פחות מעניינים, ומס יש בכל מקום. בסוף, גם אם אתה עושה בחול, יש מס של 25%.
גם בשוק ההון גם... יש מס.
כן, נכון. שוק ההון יש מס, בסדר, ואנחנו רוצים לשלם מס, ואנחנו משלמים את זה, ו...
כן, רק המס הרכישה הוא זה שכן, מפריע פסיכולוגית. או לא פסיכולוגית, איך ש...
תזרים, לא יודעת, כן, לא יודעת, חסם כזה שאני יודעת שבסוף...
תזרים את זה במזומן, זה אחרי חודש.
כן, לשלם את זה, כן.
צריך להגיד שגם בחינות, לקחת אותי, זה יכול להיות חסם, כן? כי זה לשלם עוד סכום בסוף, כן? אבל אם זה עומד בין זה שלא יקרה כלום, לבין זה שאני אמצא את עצמי עם דירה להשקעה, אז יאללה.
אורית, יכול להיות מצב שאני משלמת לך ולמתווך גם?
אני גם מתווכת.
מתווכת, כן.
מתווכת.
הכל טוב.
אני גם מתווכת. בעיקרון זה חוסך. בשוק היום איך שהוא עובד, לא מעט מתווכים כן מבקשים תשלומי השלמה למיניהם, שלצורך העניין אם הם בוחרים בלקוח שלי ולא בלקוח שהם מביאים מעצמם, אז מבקשים איזושהי השלמת אחוזים, צריך לקחת את זה בחשבון, זה בדרך כלל בין רבע לחצי אחוז, ויש לא מעט כאלה ש...
עובדים בכל אחד כזה מהצד שלו.
זאת אומרת, הלקוח רק צריך להשלים עוד רבע לחצי אחוז?
כן.
זה לא כזה נורא, אני שמעתי לפעמים שמשלמים גם שני...
כן.
שני אחוז כמעט.
לא, יש מלווי משקיעים.
וגם למלווי משקיעים.
כן, יש מלווי משקיעים שהם לא מתווכים, ואז צריך לשלם גם למלווי משקיעים וגם למתווך. אני בגלל זה הוצאתי רישיון תיווך, כדי בעצם לחסוך את זה ללקוחות שלי.
מעניין, מודל עסקי נורא מעניין.
שבדה, מלווי משקיעים יציעו רישיון תיווך.
כן. בסדר, לגיטימי, הכל טוב, הכל טוב.
להגיד לסוכן ביטוח נגיד, זה לא... זה מבחן אחד לעבוד.
אנחנו בעד לתת את המענה הכי טוב ללקוחות. אם זה המענה הכי טוב ללקוחות, אנחנו...
יש לך פה מוצר מעניין.
תודה, תודה.
אני מכיר הרבה אנשים שמלווים את זה, אבל לא, אני לא שמעתי עוד על מודל כזה שהוא גם מתווך וגם מלווה משקיעים במיוחד באזור המרכז, גם אני אגיד.
היא גם נראית כזאת נעימה ומקצועית ואמינה.
אז זהו, עושה תמודה עם הפרק.
וואי וואי, אני אבוא כל יום, אני אבוא
כל יום, אני אבוא כל יום. טוב, אז...
אני רוצה רק לשאול אותך עוד שאלה. שבטח מסתכלת הרבה אנשים, אם את יכולה לחשוף לעצמך איפה את קנית דירה להשקעה.
איפה אני קניתי דירה להשקעה?
הנה, לומדים פה את ה...
לא, זה בסדר, זה בסדר.
אם את מוכנה, אם לא, את יכולה להגיד את
זה. הדירה הראשונה שקניתי להשקעה הייתה ממש נובע מחוסר ניסיון, ואפרופו המטרה שלי הייתה תזרים. קניתי אותה ורכשתי אותה בזמנו בפתח תקווה, והמטרה שלה ממש הייתה...
שנה?
מה? המטרה הייתה לייצר תזרים, נולדו לי בדיוק תאומים, שהייתה לי עוד ילדה בת שנתיים וחצי, ובעצם אחרי החופשת לידה, נאלצתי לשלם בראשון לחודש כמעט 10,000 שקל רק לחינוך. כי שלושה ילדים, חינוך פרטי.
קשוח.
כן, אז זה היה מאוד קשוח, כמעט 10,000 שקל, ככה בראשון לחודש, גוואץ, רק לחינוך. אז בעצם זו הייתה, אז זה בסדר, שוב, זו הייתה המטרה כאילו מבחינתי. ואחר כך, כשככה הצלחנו יותר להתחיל להסתדר, אז בעצם מכרנו אותה, והתחלתי ופיצלתי. היום אני, יש לי דירה בשוק תולפיות בחיפה, שאני מאוד מאמינה באזור המעניין הזה. יש גם בחול. ועוד אזור שבעיניי מעניין, שאני גם איזה, זה קריית ים.
אתה דווקא בפריפריה, אורית.
מה?
היא בפריפריה.
אני לא מהייטק.
בסדר, אבל בסוף את גם... לא, לא, זה בסדר גמור.
לא, אמרתי, אני לא...
אז זאת אומרת, יש לך גם את הפתרון של הפריפריה, ויש לך גם את הפתרון של המרכז.
וחול, ואני, ושוב, אבל צריך ל... כן, וחול, ואני פחות גם מתמחה בשוק ההון.
מעולה. כן. ממוקד בשוק אחד, וזה מצוין.
מצוין.
מעולה. ולהייטקיסטים, יש לך ניסיון, ידע ומודל שאת קונה להם באזור המרכז. וגם מי שרוצה, יש לך כאילו זאת אומרת פתרון.
יש לך לקוחות גם שקונים
בפריפריה. כן, יש לקוחות שקונים בפריפריה, ואני גם מלווה אותם. שוב, חלק מהעניין זה ההתמחות של מחקרי השוק, ולהבין כאילו עם כלים מאוד ממש פרקטיים, איפה הכי נכון, והרבה הסתובבויות שטח. להסתובב, להסתובב. מי שעושה את זה לבד, להסתובב ברגליים, ממש.
זאת אומרת, מינימום 10 דירות.
מינימום 10 דירות, וצריך לראות, כאילו שוב, כי זה... נגיד בשוק תלפיות הדירה השלישית שראיתי, סגרתי, כי שוב, אני מכירה את השוק.
טוב, מרגישה את ה...
כן, אני יכולה לראות
ו... הריח במאפייה, את יודעת אם היא טובה או לא, כבר היא לא צריכה להיכנס.
ורגע ככה, באמת לפני סיום, בהיבט המימוני, אורית, את ממליצה ללקוחות, בהתאם להם, את רואה את היכולת שלהם, ואת רואה את, באמת, את רואה איזשהו תזרים גם, אני מניחה, הם משתפים אותך, ואז את תבואי ותמליצי להם, בואו, תיקחו משכנתה.
אני תמיד אמליץ לקחת מימון לצורך מינוף הכסף. הבדלי התשואות המטורפים, צריך להגיד את זה. ההבדל בין, תוכן לקוחה שרוצה להשקיע בקריית ים, ההבדל בתשואה בין כמה שכסף שהיא שמה לבין מחיר הדירה, זה הבדל בין 4% ל-7%, כן? כי אנחנו מחשבים את זה.
לפי כמה כסף תכלס
היא שמה, כן, אנחנו בעצם לוקחים את השכירות כפול 12 או 11, תלוי כמה אתם שמרנים או זה, אבל אנחנו נצאים על 11, ובעצם מחלקים את זה בסוף, לא בדירה שאותה קני, בסכום הדירה, אלא בסכום הכסף שאותו שמתי, וזה משנה את כל פני התשואה.
כן, אני מתכוונת, כן, תשואה להון העצמי.
כן, אבל זו התשואה, מה זה תשואה
להון? יש תשואה להון העצמי.
נכון, אבל תמיד התשואה תהיה להון העצמי, בגלל זה עדיף לקחת תמיד משכנתה.
בטח.
כן, כי המשכנתה, כיום הריביות זולות, אבל כבר מתחילות לעלות, וזה...
עדיין. זה מה שהשמועות אומרות, אנחנו לא יודעים.
כן, כן, לא, ריביות מתחילות לעלות, ועדיין אנחנו בסביבת ריבית נמוכה, אם אנחנו מסתכלים לפני עשור לצורך העניין, עדיין מאוד מאוד נמוך. אז לא לפחד מזה, שזה לא יהיה גורם מרתיע, ואני אגיד לכם גם יותר מזה, גם אם הריביות יגיעו ל4.5% ו-5%, עדיין צריך לבחון איך לשלב את המימון הזה, כי בסוף זה, איך הראל קרא לזה בפרק? חיסכון. המשכנתה זה סוג של חיסכון, כי את משלמת על משהו שאת יכולה לעמוד בו, ונוגסת מקרן, וערך הנכס עולה תמיד, נכון. ואז יש תמיד איזו הלימה בין
כן,
ההשקעה.
אתה מפקיד, כן.
כן, אנחנו מגיעים ל7% של התשואה לצורך העניין שלה, אבל אז כשהיא תמכור את הנכס עוד סתם 4-5 שנים, כן. אז יש את כל עליית הערך, שתחשבו לאיזה תשואות, היא יכולה כן. בכיף להגיע מעל 10% תשואה בהשקעה בארץ, כן?
מדהים.
זה מדהים.
מדהים.
מדהים, ככה.
הלוואי ויהיה לנו 10% בשנה. לאחל לכולם.
נכון. טוב. אפשר להגיע לזה בארץ.
טוב, אורית בן ארצי, ממש היה כיף, והרבה צניעות, והרבה... רואים את החיוך, וממש כיף.
תודה רבה לכם, מה שהערכתם אותי, היה לי ממש כיף.
ימית, תודה רבה.
תודה שוהם.
להתראות, להתראות בפרק הבא.